ציור 153, והליכויס דיני אבוירה נעלומויס ועמוקויס ועליונויס. וסיפור מעניין, פרופסור פוקס מארצות הברית מציל בהשגחה נפלאה אישה יהודייה. וסיפור נוסף, הרב שמשון ורטהיימר מבינה מוכיח למלך אתו בחרטונו מכל העמים.
בעזרת השם יזבורך, שיעור 153 קנ"ג. נוהגים באודר ובניסן, ועכשיו חודש שיר טוב שמפה לרגל המצב המיוחד, שחוזרים על שבעת התנאים של תחילת פרק ג' בשער הביטוחן, לומדים עכשיו את תנאי השביעי. התנאי השביעי הרבה מאוד מרחיב, ומי שרוצה לשמוע וללמוד את זה יותר בהרחבה, אפשר להקשיב לשיעורים שנאמרו בחודש חשבן תוף שיניין טס, מספר 41, 42, 43 ו-44, עם כמה סיפורים יפים שמה. נלמד כאן עכשיו רק את התמצית, הסיכום של תנאי השביעי, שהרב מסכם לקראת הסיום של כל שבעת התנאים, אז הוא אומר דברים גבוהים. מביא הרב את הפוסוק מקוילס, פריקטס, פוסוק י' א', שבתי ורואי סחס השמש כבלוי לקלים המרוית ולוי לגיבורים המלחמה וגם לוי לחכמים לחם וגם לוי לנבונים אוישר וגם לוי ליודעים חן כי איף ופגע יקרה אס כולם. אומר כאן שלמה המלך, מעניין, התבוננתי בעניונים של תחס השמש, בעניונים גשמים. לא מי שהוא קל חייב לרוץ, לא מי שהוא גיבור חייב להצליח במלחמה, לא מי שהוא חוכם חייב שיהיה לו לחם, לא אלא נבוינים שהוא נובוין חייב להיות אוישר, לא אלא ליועדים שיהיה לו חיין. איס ופגע יקרס כולם, לכל דבר יש זמן, איס ופגע קורא לכל אחד מה שמגיע לו. אם למדנו מקודם 20 פעמים אייס, אומר המדרש שאולי זה מפחיד, כי אחר כך הוא ממשיך, הרב ממשיך כאן עוד פוסוק, ואומר בקוילס פרק ה' פוסק זיין, אחרי שאומר כל האיטים אייס אייס, רואים כאן 28 איטים שחלק זה מאוד מפחיד, איס מלחומו, איס לאבד, איס להרויג. אז מה עושים? אדם ייכנס בלחץ ויגיד מה קורה כאן? מה יעשה? אומר המדרש, ילך ויפריק בתפילה ובתחנונים והוא ניצול. למה אומר את זה ככה? כי איז ופגע יקרס כולם, פגע, יש שתי פירושים על זה, פגע שזה פוגע, איז ופגע זה יפגע משהו קורה, אבל יש עוד פירוש, כתוב, ויפגע במוקוי מצליאקוי ובינו, הפירוש ויפגע במוקוי שהוא קבע תפילה סמייריב, ויפגע זה לא שם תפילה, אומר המדרש, לא שם מפגיע, ילך ויעסק בתפילו ובתחנונים, איז ופגע יקרס כולם, אתה רוצה להינצל מכל המרינבישין, מכל הפגויים שאמרנו עכשיו, שחלק מהחופכי סעיתים, יש שם כמה דברים שליליים שזה מאוד מפחיד, יש פתרון לזה, אל תגיד, לא, אם זה כבר כתוב וחתום, הכל מה שיקרה, אז מה, אני לא צריך לעשות שום דבר. במילה, אמרת לי שאיס, איס, איס להרויג, איס להאבד, איס מלחום, איס שולם, כל מה שלמדנו, לא, 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 לא. אפשר להינצל מכל הדברים הלא טובים. ילך ויעסק בתפילו ובתחנונים, והוא ניצול. אפשר להציל את הכל המרים בישין. או, אומר שלמה המלך, אם אוי שקרוש בגזל משפוט וצדק תראה במדינו, אל תשמח על החיפת, כי גבויה מייל גבויה שוימר וגבוהים עליהם. פירוש בפוסוק, אם אוי שקרוש, אם אתה רואה שעושקים ראשים ודלים, שגונבים את הדל, וגזל משפוט וצדק, אתה רואה שגוזלים את היושר, תראה במדינו, אתה חי במדינו, כמו שלנו, מדינה פישמואל, שאתה רואה כל כך הרבה דברים לא טובים, שעושים עושק לאנשים עניים, וגוזלים את היושר, מה קורה כאן? איך יכול להיות שהבוירי יסבורך משפיע להם שלווה וטובה? מה קורה? איך הוא מרשה? אל תשמח על החיפץ, אל תתפלא איך שהשם יסבורך מסכים עם הדברים האלו. אך כי גבויה מעל גבויה שוימר, כל הפעולות שהם עושים, יש מלאוכים על זה. גבויה זה כל הסיבות, יש עוד סיבות, ועל כל סיבה, אומר המדרש, גבויה אלו המלאוכים, נבראים ממעשים שלהם מלאוכים, גבויה מעל גבויה שוימר, שמור להם מעשיהם לדינו של גהנים. המדרש אומר, תראה במדינו, דינו זה דינו של גהנים. מחכה להם כל אחד את העונש שלו, כל אחד יגיע את היום שלו. אתה רוצה שיהיה באותו יום? נו, אז הוא גבוהים עליהם. אומר המדרש זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע איך לנהל את העולם, והוא מנהל את זה לפי העניינים שלו. לפעמים הוא מעריך אף, אולי אפשר לחזור בתשובה, יש הרבה תוכניות שהשם יסבורך מנהל את העולם שלו. יש לנו פלא, מתפלאים, רואים כל מיני דברים בעולם, דווקא מבניין של 50 שכנים, למה לשכן אחד הולך ככה וכאן הולך ככה, והוא מוצלח, הבית שלו פחות מוצלח, כאן בכלל לא וכאן הרבה, וכל מיני שאלות רואים במשך החיים, מתפלים על כל מיני דברים. מסכם הרי בסוף תנאי השבי, והליכו הסדיני הבוירי ישאלה, מומלץ מאוד להגיד את זה הרבה פעמים ולדעת את זה בעל פה, כי אפשר להתחזק בזה הרבה מאוד. אומר הרי והליכו הסדיני הבוירי ישאלה, כל הליכו יש, איך שהקדוש ברוך מנהל את העולם, יויסר נעלומויס ועמוקויס ועליונויס, זה נעלם מאיתנו, עמוק מאיתנו, עליון מאיתנו, מיגיע אל ידיעס חלקיין להבין משהו חלק מהנוגס הבוירי בעולם. כל שכן כלולון, מי חושב בכלל בעצמו שהוא יכול להבין חלק, או יש אנשים שחושבים שזה דבר מסוים שמבינים את הכל? לא, 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 אומר הרבה, אין לנו מושג, וזה הסוף של תנאי השביעי. כדי להבין את זה, למה הרבה בחר כאלו מילים, נעלומויס ועמוקויס ועליונויס, על דרך הדמיון אפשר להסביר את זה למשל. מלך בשר ודם הכריז במדינה שלו, כל מי שרוצה לזכות בפרס גדול ועצום, יבוא ויטול. וכולם נקבצו ובאו לזכות במתנה הגדולה. אז אמר להם המלך שהפרס הגדול היא האבן הכי יקרה מהאוצר המלכות. היא שווה 20 מיליון דולר. מי שימצא את האבן הזאת, הוא זוכה בה מן ההפקר. הוא לכבוד יום הגדול שלו, יום המלכות שהוא עכשיו מכריז, כמובן שכולם מוכנים ומזומנים לחיפוש המטמון היקר, מי לא רוצה 20 מיליון דולר? רוב האחרונים פוסקים שב-20 מיליון דולר אפשר, יש מה לעשות בזה. אך המלך אמר להם, האבן היקרה, אני מחביא את זה באיזה מקום מוסתר מעיני כל ברחבי המדינה. תלכו לחפש. הרי כולם התאכזבו תקוותם. אף בן אדם לא יתחיל לחפש כלל וכלל, כי אפילו שיחפש כל ימי חייו ובכל משפחתו, הרי יגע לריק. לשויטה יחשב, וזה הפירוש נעלומויס. כל ההנהגות של הקדוש ברוך הוא, הן נעלמות מאיתנו, חבל לנו להתחיל לחקור. נעלם. וכן ועמוקות. מה זה ועמוקות? המלך אמר לבני עמו, האבן היקרה, הוא מטמין את זה בים הגדול. היעלה על הדעת שמישהו ייכנס לים לחפש את זה? כן דרכי הבוירי, עמוקות מאוד מאוד מהשגותינו. לעולם לא נוכל להשיג דרכי השם יזברך שהם עמוקים כמו שמישהו זרק אבן בים. הביטוי השלישי, ואל יוינויס. המלך אמר לאנשים שלו, רחבי המדינה, המטמון נמצא למעלה למעלה קרוב לשמיים. ומי זה האיש שיתחיל לעשות השתדלות בכלל בכדי להגיע לשמיים ולזכות באוצר היקר? אמנם זה אוצר יקר, 20 מיליון דולר, אבל אם יהיה נמצא איש אחד בכל העולם שיאמר שהוא הולך לחפש המטמון במקומות האלו, אם זה נעלם או עמוק בים או למעלה בשמיים, הרי לשויטה גדול וכסיל יחשב, יוכרז עליו לעיני כל במדינה שהוא מאבד עצמו לדעת. הוא אינו מן היישוב כלל וכלל, מסכן, התקיים בו הכתוב בפרשס כיסובוי ויועיסו משוגו עם כל הפירושים. מה אתה הולך לחפש? מה אתה מתאבד? אותו דבר אומר לנו רבינו כאן, הליכו איסדיני הבוירי איכשהו מנהל את העולם, נעלומויס ועמוקויס ועליונויס, שנדע אפילו חלק מהן, וכל שכן את כולם. בגלל זה הוא ממשיך עכשיו הפסוק, להתחזק באמונה, אז אומר הפסוק של ישעיה פרק נון חס, האפטיר הידוע שקוראים חמש פעמים בשנה בצום, בתייניס ציבור, צום גדליה, עשור בטבת, תייניס אסתר, שבע עשר בתמוס, תישבוב, הכל במנחה, קוראים בישעיה פרק נ"ה, כי לא ימחשבו ישי, מחשבו ישיכם, ולא ידרכיכם, דרכוי נאום השם. הקדוש ברוך הוא חותם על עצמו נאום השם, לא ימחשבו ישי, מחשבו ישיכם. יהודים יקרים, לא מה שאתם חושבים ואני חושב, אומר רש"י ארבע מילים, אין שלי ושלכם שוות. אין השוואה בכלל מהמחשבות שלי, מחשבות שלכם, ולא ידרכיכם דרכוי, כי גובהו שמיים מיורת, כמה שגבוה השמיים מיורת, כן, גובהו דרכי מדרכיכם, ומחשבו ישי ממחשבו ישיכם. אותו דבר, זה הגובה המרחק, כמה לסבר את האוזן שלנו שנוכל להבין, כל כך מרחק, הדרוכים של הקדוש ברוך ומחשובס משלנו, כמו מרחק שמיים והורת. במילא, אז אם אפשר, אי אפשר להבין, אז לא מתחילים לרצות להבין, ומכאן מתחילים האמונה, עד כמה שאפשר להבין, נותנים לנו להבין, לא צריכים לשכנע אותנו שזה כיסא וזה שולחן, כי אני רואה את זה, אין צורך להאמין, אבל מאיפה שהשכל כבר לא מבין, כאן מתחיל האמונה, כאן מתחילים להאמין, ולא חוקרים, ואם רואים שהקדוש ברוך עושה דברים שזה נפלאים, לא מבינים מה הוא עושה, למה ולמה ולמה, מגיע האמונה התמימה והפשוטה, ואומרים לנו, הליכו איסדיני הבוירה, נעלום מויס ועמוק קויס ועליון מויס, אין להבין, וזהו זה. אז מתחזקים באמונה, אז אין טענות, ונשארים שמח. כאן מתאים לספר סיפור שזה קצת ממחיש מה שלמדנו, והליכו איסדיני הבוירי יישא ליויסו נעלום מויס ועמוק קויס ועליון מויס. לפעמים רואים אחרי הרבה הרבה שנים, רואים איזה משהו, מאיזה פעולה שהיה תמוע מאוד, ואחר כך מתברר שמבינים קצת איזה, פחות מאחוז כמובן, אי אפשר להבין את הכל, אבל לפעמים רואים איזה סיפור שהיה, ואחרי הרבה שנים מתברר, אוח, בונים את הפאזל ורואים שמתחבר פרט אחד לשני. היה סיפור באחת מעיירות הונגריה. בזמן מלחמת העולם השנייה, אישה אחת בשם שרה פוקס, היה לה בן קטן חיימקה. וכמובן, אז נעלמו מיליון ילדים ש שעלו למעלה במלחמה, והיא רצתה מאוד שהבן שלה חיים כישאר בחיים, שישאר זכר ממנו. מה עשתה? לקחה שקית עם תכשיטי זהב ויעלומים, נכנסה לשכנה שלה גויה, שהם היו ביחסים טובים מאוד, והיא אמרה לה, שכנה יקרה, אנא, תשמרי על הילד היחיד שנשאר לי, חיימקה, ואני משלמת לך עכשיו שקית זו, זהב ויעלומים, תכשיטים, בשכר שתשמרי עליו, ובקרוב מקווים שהמלחמה ייגמר, ואני מקווה שאני אקבל חזרה את הבן שלי, ואני מבטיחה לך, יש לי עוד זהב, עוד דברים יקרים, וכשאני אקבל חזרה את הבן שלי אחרי המלחמה, אני אשלים לך את שער הזהב למשכורת. כמובן, עם הרבה סייעתא דשמיא, הרבה עשו את זה ולא הלך להם, כאן השם יתברך רצה שזה כן, כך יהיה. השם ריחם, עברו המלחמה, שרה פוקס התאלמנה, אין לה כבר משפחה, והיא חזרה ולקחה את הילדה, את הילד חיימקה, מהשכנה, ומשם עברו לגור בארצות הברית. כשהגיעו לאמריקה, עד שהתחברו שמה, היא חיה עם הבן שלה חיים של עוני גדול. בקושי היה להם להתפרנס לפת לחם, לחם לאכול ובגד ללבוש. היא עבדה קשה לפרנסה. בינתיים, הילד כבר גודל, היא שלחה אותו לתלמוד תורה ללמוד בחדר, וכך עוד יום ועוד יום מתחזקים, והאימא נוהגת שכל יום היא שמה בתיק לחיים כפרוסת לחם שיוכל בחדר. יום אחד חיים כפותח את התיק להוציא את פרוסת הלחם לאכול ולא מוצא שום דבר. רק הוא מרגיש בחתיכת נייר בתוך השקית. חיים כמוציא את הפתק מהתיק, ועל המקום הוא מזהה מה שכתוב שם, הכתב של האימא שלו, שהיא כותבת לו כך: בני חיים כאהובי היקר והנחמד, אני עושה בכל יום הרבה מאמצים ואני משתדלת מאוד להשיג עבורך פרוסת לחם. היום לא השגתי. אני מקווה מאוד שתהיה חזק היום ותחזיק מעמד במשך היום עד אחרי צהריים כשתבוא הביתה, ואני מקווה בעזרת השם שאז יהיה לי ארוחה טובה שתסבע עבור כל היום. אני מקווה שתסתדר במשך היום, וכך היא חותמת, האימא האוהבת שלך. כמובן שזה מאוד קשה לאימא לכתוב לבנה היחיד היתום חיימקה כזה פתק. אבל חיימקה קורא, איזה מילים חמים מלב טהור של אימא. והוא באמת מתאמץ ומתחזק להחזיק מעמד. וכך עבר שעה ועוד שעה, עד שבצהריים הוא רואה והוא מרגיש שאינו יכול להחזיק מעמד. מה עושה ילד כשהוא רעב? הולך לחפש אוכל. בהפסקת הצהריים יוצא מהתלמוד תורה והולך ברחוב לחפש אוכל. איפה אפשר להשיג אוכל? מול התלמוד תורה יש שם בניין, יש שם דיירים יהודים. יש סימן טוב מאוד איזה בית הוא בית יהודי. כשרואים מזוזה, יודעים ברור שגר כאן יהודי. נכנס לבניין מגורים, והוא ראה כמה דירות שיש בפתח מזוזה. הוא עוד לא יודע באיזה דלת לדפוק כדי לבקש משהו. פתאום הוא ראה משפחת קפלן מופיע על אחד הדלתות, והוא קורא שם עוד איזה שלט מעניין, משפט של 10 מילים שכתוב בפרקי דרבי אליעזר פרק ט"ז. אומר הקדוש ברוך הוא, חביבו לפוני גמילוס חסודים מזבוכים ואוילויס. משפט מעניין, יודע לקרוא. והוא הבין שיש כאן בית, לא סתם בית יהודי, בית של גמילות חסדים. אם מכל דברי החז"ל רואה יהודי לנכון שיהיה כתוב מחוץ לביתו משפט כזה חם, שחביבו לפוני, לפני הקדוש ברוך הוא, גמילות חסדים יותר מזבוכים ואוילויס, אז כאן מתאים באמת לדפוק על הדלת. כנראה זה בית של חסד, יש להם איזה גמח. וחיים כדופק בעדינות על הדלת. והנה, ילדה מבוגרת בת 20, פותחת את הדלת ושואלת, מה אתה רוצה, ילד יקר? וחיים כעונה לה, אם אפשר בבקשה לקבל משהו טוב לשתות, להחיות את נפשי. ודאי, בוא תיכנס. תוך כמה דקות היא הביאה לו כוס גדול של חלב חם ממותק, יחד עם זה צלחת עם 4 חתיכות עוגה גדולות. הוא ביקש רק לשתות, הוא קיבל גם מזונות. חיים כמתיישב בעדינות, מברך בוירי מיני מזוינויס, שהכל נהיה בדבורי, ותוך כמה דקות גמר את כל האוכל והשתייה. על המחיו וברי נפושס הוא קם ואומר, יפה, תודה רבה. כשעומד ליד הדלת, אומר חיימקה, לילדה שהכניסה את האורח בסבר פנים יפות, אין לי במה לשלם לך. כי אם היה לי כסף, לא הייתי מבקש כאן לשתות. אך, ברצוני לשלם לך משהו כהכרת הטוב. הרי בזכות שנתת לי אוכל ושתייה, יהיה לי היום כוח להמשיך ללמוד עוד כמה שעות. אז אני רוצה להגיד לריבונו של עולם, שהוא ישלם לך כגמולך הטוב. אז אני רק מבקש ממך, להגיד לי את שמך ושם הורייך, להתפלל לזכותך. משהו מעניין? היא חושבת, ילד תמים מבקש כל כך יפה? בטח היא הסכימה והיא אמרה לו, שמי זה הווה גולדה בת נחמיה ומרים. תודה רבה, אני אתפלל בשבילך. חיים כחוזר לתלמוד תורה, רגוע, סבע קצת, כמה שזה כבר יכול להסביע, התאושש, והגיע אחרי צהריים, הוא חוזר הביתה. בבית הוא סיפר לאמא איך עבר היום, ברוך השם הוא הסתדר, וכשאמא שומעת מה שהוא סיפר, היא הוסיפה ברכת אלמנה, שהשם יברך את הילדה זהבה גולדה בת נחמיה ומרים בבריאות ובכל הברכות, והיא אומרת לחיימקה, אשרי חלקה שהיא זכתה לשמח ולהשביע ילד יתום, ויחד עם זה גם לקיים את הפסוק באיוב חופטס ולב אלמונו ארנין. היא בכלל לא ידעה שהיא משמחת כאן יתום, אבל במציאות יצא דבר טוב מזה. אם בתורה הקדושה כתוב בפרשת משפטים דברים נוראים, מי שחלילה מצער אלמנה ויתום, לימדונו חז"ל מרובה מידותיו 500 פעמים, שאם אתה משמח את שלי, אומר הבוירה, אני משמח את שלך. המשיכו לחיות, חיים כגודל, לומד, והיה לו משיכה במשך השנים ללמוד רפואה, מפני שהוא סבל מאוד בילדותו. הוא ראה כמה אנשים נאנקים מצער ומחכים קצת שמישהו יעזור להם להתרפות. היה לו משיכה ללמוד רפואה, לעזור ליהודים לרפותם מחולים. כך הוא התקדם בלימודי הרפואה עד שהוא נהיה רופא ופרופסור ומנהל מחלקה לניתוחים פנימיים. ובמשך הזמן הוא כבר נהיה ממש מנהל של מחלקה שלמה בבית חולים. חיים פוקס, רופא ופרופסור ומנהל. כשהוא נהיה מנהל, החליט שכל תיקי הרפואה של החולים יעברו דרכו, יתבונן בהם, ואחר כך ייכנסו לטיפול בבית החולים. כל תיק היה בודק, רואה, מתבונן, ולפי המצב היה מחליט מה צריך ומה הטיפול, וכך הוא נתן הוראות במשך השנים. יום אחד, פרופסור פוקס בודק את תיקי הרפואה, הוא שם לב שהגיע לידו תיק אחד של אישה צעירה בת 55, שצריכה לעבור ניתוח מסובך מאוד, ספק גדול אם היא תישאר בחיים. כיוון שכך, אמר לרופאים שבשעת הניתוח הוא בעצמו רוצה לעשות את הניתוח המסובך הזה, ושיכניסו את האישה לחדר ניתוחים, ותוך כמה שעות הניתוח בעיצומה, מתכוננים ל-4-5 שעות של ניתוח, פתאום הפסיק הדופק לעבוד. מיד הביאו צוות החייאה, לאחר כמה מכות חשמל התחיל הדופק לעבוד. הרופא המנהל ממשיך בניתוח ושוב הדופק הולך ושוב החייאה ועוד פעם המשיכו בניתוח וכך פעם שלישי הדופק שוב הולך. צוות החייאה נותן עוד כמה מכות חשמל, הדופק מתעורר לחיים ובמקום 4-5 שעות הניתוח ארך כ-10 שעות. וברוך השם, בחסדי שמיים, בהצלחה גדולה, האישה התחילה לחזור לאיתנה, הכל הצליח, והיא הייתה מאושפזת חודשיים בבית החולים, מתוששת, וברוך השם, בסוף החודשיים, האישה יצאה מבית החולים בריאה ושלימה, מגישים לחשבון, ואחרי שבוע האישה מגיעה היא ובעלה לבית החולים כדי לסדר התשלום על הניתוח שהסתכם ב-$180,000. הלכו למזכיר, הפקיד, והפקיד שולח אותם לרופא המנתח ומדברים ביניהם לסדר את העניין של התשלום. הרופא המנתח מדפדף בתיק הרפואי, והוא מסכם את התשלום של $180,000 כך, $100,000 על הניתוח, $60,000 על 3 פעמים החייאה באמצע הניתוח, ועוד $20,000 עבור דמי האשפוז. הרופא שואל אותם, מאיפה אתם חושבים לשלם את כל הסכום הגדול הזה? יש לכם בכלל סכום לשלם? אמרו לו, החלטנו, כדי להרוויח עם הבריאה, אנחנו מוכנים למכור את הדירה שלנו. אין לנו דירה, אבל יש לנו עם הבריאה, ובזה נוכל לשלם את הניתוח. הרופא המנתח לקח את וכותב כמה משפטים בתיק הרפואי, סוגר את זה, תלכו למזכיר, בבריאות. תגמרו את העניין. המזכיר קורא מה שכתוב שם, והם רוצים כבר להוציא את הפנקס הצ'קים לשלם, והפקיד אומר להם, כתוב כאן, הרופא כתב, שולם, מה שולם, מי שולם, איך, מתי? מתי משלמים אדם זר 180 אלף דולר? הפקיד אומר, כך כתוב כאן. אתם רוצים לדעת מה ומי? תיכנסו חזרה לרופא, למנהל. ואז היא נכנסה עם בעלה לרופא לברר מי שלם. המנהל המנתח, חיים פוקס, מחייך ואומר, הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילות שהתפללתי מימי ילדותי, תפילות מכל הלב. לפני 35 שנה התפללתי לשם שהוא ישלם לזהבה, גולדה, בת נחמיה ומרים. אז היית שליחה טובה והצלת אותי מרעב לכמה שעות, ועכשיו בורא העולם זיכה אותי להיות שליח להציל את חייך לאורך ימים טובים. 4 חתיכות עוגה וכוס חלב יכול להיות שווה 180 אלף דולר בהצלת חיים. אבל במשנה כתוב בפה, אילו דבורים שעוד המויכל פירוסם בו אילם הזה, והקרן קיימס לא אילם הבו, גמילוס חסודים והכנוס הסורחים, כל המשכורת יהיה שם למעלה, זה רק פירות כאן. הוא מחייך שוב הפרופסור ואומר, עדיין חרוט בליבי השלט שהיה תלוי בדלת ביתכם מפרקי דרב לזר פרק תזיין. אומר הקודש ברוך הוא, חביבו לפוני גמילוס חסודים מזבוחים ואוילויס. וכך החלטתי לדפוק בדלת שלכם לבקש שתייה, וקיבלתי יותר משתייה. אז גם לי יש חזל של 10 מילים שעליי לקיים. במדרש תנחו מפרשס צו בפרשס תוידו. כתוב במדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, חביבו אולי תוידו, יויסר מכל הקורבונות. אני חייב להכיר לכם תודה. גבלדיק. איך זה מתאים לשיעור שלמדנו היום, והליכו איסדיני הבויריס אלה יויסר נעלומויס ועמוקויס ואליוינויס. השם יתברך משאיר לחיות ילד אחד יתום בהונגריה, ואחד מהתפקידים שלו לקדש שם שמיים. הוא ביום אחד הוא רעב, מבקש לאכול דווקא בבית שהבעל הבית נחמיה קפלן מחליט להוציא שלט בחוץ עם מאמר חז"ל, מכל דברי החז"ל, מכל השס וכל המדרשים, הוא החליט להוציא משפט כזה יפה, שגמילות חסדים זה חביב לפני הקדוש ברוך הוא, מזבוחים ואוילויס, וכך הילד חיים כדופק בדלת, ואז יוצא סיפור כזה שהוא מקבל הכנס הסורחים, והוא מציל אחרי 35 שנה ממוות בטוח את זהבה גולדה בס נחמיה ומרים. נפלויס דרכי השם. עומדים עכשיו בפרשס אחרי קדושים. איך אפשר לעזוב את הפרשה בלי להזכיר את ואוהבתו לריח וכמויכו מפרשס קדושים? זה כלל גודל בתוירו. יש סיפור ידוע על הצדיק רב שמשון ורטהיימר, שהוא שימש רב בווינה לפני 300 שנה. הוא נקלע לוויכוחים עם הקומרים, למה היהודים מתגאים בתפילות של החגים ואומרים בקול, אתו וחרטונו מכל העמים, עם ישראל לעומת הגויים. הקומרים התלוננו על התחושה בקרב היהודים שהם העם הנבחר. ועוד כתוב בתורה שלמדנו בפרשה של לפני שבוע בשמיני, ואבדיל אסכם מנועמים ואיסם לי לאום. בתדירות היו מתווכחים עם היהודים, וכמובן עם הרב הראשי, הרב ורטהיימר, וירדו לחייו. היה לו עינוי הדין כל פעם להראות להם הוכחות. עד שביום אחד המלך בווינה אמר, כבוד הרב, די לוויכוחים, יש לך אפשרות אחת להראות את צדקתך בהוכחה מעשית, בלי דיבורים. דיבורים אנחנו כבר מכירים, ויכוחים. אם הצדק איתך, בבקשה, תוכיח שיהיה ברור שיש הבדל בין גוי ליהודי. אדוני המלך, טוב מאוד, אומר רב שמשון ורטמר. אני אראה לכם בצורה מוחשית את ההבדל בין גוי ליהודי. אתה תכין סעודה מכובדת לגויים לבד וליהודים לבד. ובסעודה ניפגש להוכחה. שלח הזמנות, תקרא אנשים חשובים מהציבור שלך, פיקחים, חכמים. תכין סעודה שיהיה לשעה אחת משש עד שבע בערב לאנשים שלך, אחר כך באולם השני עוד סעודה משבע עד שמונה בערב, וכמובן שם אני אחראי שיהיה הכל עם הכשר שיהודים יוכלו לאכול, וכמובן אי אפשר לאכול ביחד, ואז נראה אם אתו וחרטונו מכל העמים, אם יש צדק במשפט הזה. הגויים המוזמנים הגיעו יום שלישי שבוע אחרי זה, חשובי עיר הבירה באו לאכול ולשתות, אמרו לכולם שכדאי לעצום כל היום בגלל שמחכה להם סעודה מכובדת בערב. הם מצאו לפניהם שולחנות מלאים מעדנים כל טוב. אך דבר אחד היה חסר. כלי עבודה זה נקרא, מזלגות וכפות. המלצרים יצאו אחרי שהכינו את הסעודה, והודיעו בשם המלך, לאף אחד אסור לגעת באוכל בלי מזלג וכף. אחרי כמה דקות, המלצרים נכנסים בידי מזלגות של יותר ממטר וחצי כל אחד, שזה יותר גבוה מאדם רגיל. כך מזלגות וכך כפות. הכריזו המלצרים, בבקשה, אפשר לאכול. הגויים התחילו להסתובב סביב עצמם, איך מגיעים לאוכל? מה, המלך משוגע? נותן לנו אוכל ואין לנו אפשרות איך לאכול את זה. ניסו בדרכים שונות, אולי עם הרגליים, אולי עם הראש, אולי עם כף, אי אפשר. כי חייבים לאכול בעדינות ולהחזיק את הכף והמזלג בידית, בהתחלה. נו, ואם האוכל זה בסוף, היד זה סך הכל שליש מבן אדם. אז איך אפשר להגיע? חלפו 10 דקות, עוד רבע שעה, הם כבר רצו לאכול כמו בהמות עם 10 אצבעות, אבל יש כאן איסור מוחלט מהמלך. המלצרים עברו בין המסובים והזהירו שוב, בשם המלך, בלי כף, ללא מזלג, אין לגעת באוכל. חלפה שעה, האוכל נשאר כמות שהוא, וסיום הסעודה, כולם רעבים. הגויים אמרו לעצמם, אנחנו לא נזוז מכאן, נמתין לראות מה היהודים יעשו. ממה נפשך? אם ייתנו ליהודים מזלגות וכפות רגילות, יש לנו על מה לטעון. הייתכן? למה אנחנו קיבלו כזה עונש והיהודים לא? נראה מה המצב. היהודים נטלו ידיים באולם השני, אוכל בתכלית הכשרות, אנשים שנברת אמר, עומד ומפקח, ואותו דבר, אין כף ואין מזלג, ממתינים. הגויים הסתכלו מהצד, ראו כיצד מביאים גם להם מזלג שאורכו מטר וחצי ויותר, אותו דבר גם כן כף. הגויים ממתינים לראות איך ייפול דבר. היהודים מחייכים. יהודים הם פיקחים, ראש טוב. כולם מתיישבים אחד מול השני, וכל אחד לוקח עם המזלג והכף אוכל בשפע, וכל אחד נותן לשני ממול בפה שלו. כל יהודי לקח אוכל והכיל את חברו היושב מעברו השני של השולחן, ותוך חצי שעה נגמר האוכל, נכנס להיסטוריה, הכל בסדר, ראש יהודי. אמר הרב שמשון ורטה מאדוני המלך, אתה רואה במו עיניך את ההבדל בין גוי ליהודי. מדוע רק ליהודים עלה הרעיון להאכיל את השני? האמת היא שאם אני נותן לחברי לאכול ומסייע לו להכניס את האוכל לפה, הרי הוא כן נגדי יסייע לי גם כן, ושנינו יוצאים מורווחים. אבל הגוי בראש שלו לא חושב בכלל הרעיון לתת לשני. גם לי, גם לך לא יהיה. אנחנו חונכנו במצוות עשי, מאז שנתנו את התורה בהר סיני, ואוהבתו לריחו כמויכו. כך גדלנו וכך חונכנו. מסוגלים יהודים לחשוב בכיוון כזה, הגויים לא. המצב של גוי זה דומה לאותו קמצן שמעולם לא נתן שום דבר וחסד וצדקה, והנה ביום אחד הוא טבע בים, המציל רץ להציל אותו והוא צועק, תן, תן לי יד. והגוי נטבע במים, קורא מתוך השערה, לתת? אני אף פעם לא נתתי ואני לא אתן. וכך הוא טבע במים ונעלם, ולדגים הטורפים היה ארוחה טובה מאוד. גוי לא מכיר מושג של השני, הזולת, לתת, ואהבתו לריחו כמויכו, זה כל הזכויות שמורות ליהודים. עומדים עכשיו בשיעור קופנון גימל, במסכת שבס קופנון גימל, עומד א' למעלה. אומרת הגימורה, איזה הוא בנוי למבוא? רב חנינה אומר, כל שדעס רבויסינו נויכו הימנו. דעס רבויסינו או דעס רבויסוב. אומר רשי, נויכו הימנו, דעתם נוחה עליהם ממה ששומעים עליו ורואים בו. הרבי מאוד מרוצה איך שהתלמיד מתנהג, הוא משקיע בתלמידים ורואה שהתלמידים מתנהגים לפי הלוכה, לפי התורה, אז די תמנויכו עליהם. אומרת הגימורה, זה כבר נקרא איזה הוא בנוי למבו. כמה אנחנו צריכים להיות מאושרים שרבינו בחי בן יוסף בהלכוי וסלבובויס מלפני 1,000 שנה הוא זכה לכתוב ספר קדוש וטהור שכל גדוי לישראל למדו בזה. ויהודים של תופשין פי נמצאים במצב מיוחד עכשיו כבר כמה חודשים, אודר ניסן ועיר, כל השנים התחזקו, ועכשיו שצריכים חיזוק מיוחד נמצאים במצוקה. במה מתחזקים? בדברי אלוהיקים חיים של חוי וסלבוביס בכלל או בשר בתוכם בפרט. כמה נחז רוח יש לרבויסינו שם למעלה. אז בטח הוא ימליץ טוב בעד כלל ישראל, שהשם יזכה אותנו, שבקרוב נזכה ונחיה ונראה בגאולה השלמה, וכולם שיהיו בריאים, בריאות הגוף והנפש, ונזכה להתחזק בעוד אמונו, בעוד ביטחון, ונזכה לחיות ולראות את ההשגוח הפרוטיס, את המעלות שכל דבר שהשם עושה, אז כל מה דוד אחמונו לטב עוביד, וכך נזכה לראות בקורב, בגאול השלימו, תהי שנס קידה, ובריאות הגוף והנפש, ושמחו רבו, אשתו בגולו בזמן קורי ונעימה אומן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300. מארצות הברית 1-6-4-6-5-8-5-2-9-7-9. מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.